עומקא דליבא, עם אפרת ברזל.
עומקא דליבא, בוקר טוב, פסח בגד אסתי, הרשקוביץ, כאן אפרת ברזל. על מה נדבר היום? על מה? על מה? התוכנית מיוחדת לעילוי נשמתו של רב גרשון, זכר צדיק וקדוש לברכה, רב גרשון אדלשטיין. נדבר בה על חינוך, נדבר בה על משנתו החינוכית. ננסה להבין כאן בתוך עצמנו איך עושים את זה, דרך מילה אחת, כל כך אימהית, כל כך נשית, שנקראת בינה. בינה יתירה שיש לנו כמחנכות, כאימהות, כסבתות, כמורות, וגם דרך נגיעה בדבר הזה, הענק הזה, שנקרא בינה מלאכותית. כמה הוא קשור וכמה הוא לא קשור, כמה הוא נכנס אל חיינו וכמה לא. נדבר כבר כאן איתנו באולפן, אתי גרוסברג, שהיא יועצת חינוכית, והיא פרויקטורית בענייני תקשורת, בענייני חינוך וחברה, ונדבר גם עם גבירה, עם גבירה מילוורם, שתספר לנו על כנס גדול שיש בנושא הזה. מה הדבר הזה שבכל המובנים אנחנו כנשים, אנחנו כיצוריות שיכולות לשמוע משהו וללכת קדימה אל הדבר הבא? מה אומר לנו ילד כשהוא מתחצף? מה הוא אומר לנו כשהוא לא בדיוק עושה את מה שאנחנו רוצות שהוא יעשה? כמה זה עמוק יותר וכמה עבודה פנימית שלנו דורשת אומנות החינוך, מלאכת החינוך. כמה יכולה להיות טבעית או כמה מלאכותית, ומתי היא באמת מצליחה? יאללה, עומקא דליבא, הרבה עבודה. מתחילים? בוקר טוב, אתי גרוסברג.
בוקר טוב, אפרת, מה שלומך?
יועצת חינוכית, פרויקטורית לענייני חברה ותקשורת. באמת שאין דבר יותר חשוב אחרי הכל מחינוך ילדינו, ורצון עמוק שלנו כהורים להוביל אותם בדרך שחשובה לנו. כל כך הרבה, זה לא כל כך הרבה, זה תכלס, אם אפשר לחלק את זה, שתי שיטות חינוך או שתי תפיסות עולם שעם המון המון ספקטרום של באמצע. מצד אחד העולם שאומר, אתה ההורה, תהיה קשוח עם הילד, תגיד מה שאתה רוצה, תדבר את הדברים שכיבוד הורים. זה... מצד שני, משהו מאוד רך, שלאט לאט אנחנו בתוכנית לעילוי נשמתו של רב גרשון, זכר צדיק וקדוש לברכה, ומשנה חינוכית שהוא השאיר כאן בכל כך הרבה, הקלטות ומלל ו... הנה מוסף יתד נאמן, מוסף קודש, שבת קודש, אני רוצה להקריא תכף ממנו. הרבה יותר רך, הרבה יותר מבין, הרבה יותר מתאים לדור, למרות שתראי בין כמה האיש הענק הזה היה, זאת אומרת שההבנה שרקות הורית אינה סותרת כיבוד הורים. ואם אנחנו רוצים להצליח לחנך את ילדינו לתורה ומצוות ליחסים נכונים, יש משהו שצריך ללמוד אותו, לעשות אותו, אם הוא לא בא לך בקלות, סוף נאום לבינתיים.
אוקיי, מה שאני מרגישה, שאנחנו מדברים, זה מתאים לדור הזה, לדעתי זה מתאים לכל הדורות. גישה טובה של ילד ורצון להבין אותו ולהתחבר אליו, זה מתאים לכולנו, בכל דור, בכל עת ובכל שעה. אם אני מדברת, נתחיל במורות שמדברות אל תלמידות, אם הן לא מבינות את החיישנים של הילד, ולא מנסות להבין מה מניע אותו ומה גורם לו מוטיבציה, הן לא יכולות לתקשר איתו. יש לנו הרבה סגנונות של תקשורת, יש לנו הרבה סגנונות של דיבור. נוקשות זה לא הדרך. כי ברגע שאדם מדבר עם גבולות, שזה דבר הכרחי, אין ספק, בלי גבולות אין חינוך. אבל את הגבולות צריך לתת בנועם, בנחמדות, בהבנה לצורך ולנפש הילד. אם אני נותנת גבול של תלמידות, אם אני לא נותנת אותו נכון, הגבול הזה זה כמו גבול שנחסם. אין, זהו, אני לא מגיעה יותר, אני לא רוצה יותר, אני לא באה יותר. יש המון התנגדויות לגבולות שהן לא ניתנות בצורה נכונה. אם אני מדברת על הורים, שאנחנו באמת מחויבים לכבד אותם, אחת המצוות שוואו, אין מצב לא לכבד הורים, אבל אנחנו יודעים שאם אין תקשורת נכונה בין הורים לילדים, הרבה פעמים ילד לא עלינו בורח מהבית דווקא בגלל ההורים שלו. ובגלל, אני אומרת, נשירה, מה זה נשירה? מה זה ילד שלא רוצה ללכת בדרך? אין ילד שלא רוצה ללכת בדרך. אין ילד שלא רוצה להצליח, זו אקסיומה. כל ילד רוצה להצליח ואנחנו צריכים להבין את זה. אם משהו קורה לו בדרך, או שהוא מתחצף, או שהוא מדבר לו נכון, או שהוא מדבר לו טוב, זה בגלל שמשהו קרה לו, משהו מציק לו, לא בגלל שהוא לא רוצה להצליח, ולכן אנחנו צריכים לקבל את זה טוב. אם אנחנו הורים, וילד לא עלינו התחצף אלינו, אנחנו צריכים להבין שיש לו איזושהי מצוקה. הוא לא רצה להתחצף אלינו. אין ילד שרוצה להתחצף להורים, ואין ילד שלא רוצה את ההורים שלו. זה אותו דבר לגבי בית ספר. אין ילדה שבאה להתקוטט עם מורה שלה. אין מצב שילד בא לבית הספר ולא רוצה להצליח. כי הרצון הטבעי של ילד, של תלמיד, של תלמידה, זה להצליח. אם היא התחצפה, בוא נבדוק מה קורה. מה קורה במקום זה? מורה נפגעת. הורים נפגעים, ואז כשבן אדם הוא פגוע, הוא פוגע. בלי לשים לב, זה לפעמים תת מודע. ילדה לא הכינה שיעורי בית, והיא אומרת, לא יודעת מה היא אומרת, אבל יש לה איזה סיבה, והמורה לא קיבלה את הסיבה. אפילו לא עניינו אותי שיעורי הבית. וואו, זה נורא פוגע במורה, אם לא עניינו אותו שיעורי בית, סימן שהשיעור לא היה נכון, שיעור לא היה מעניין, זה איזושהי פגיעה במורה. וברגע שהמורה נפגעת, היא מתחילה להתקוטט עם הילדה. סוג של, אוקיי, כמו איזה כדור פינג פונג עכשיו, את אמרת לי, אני אומרת לך, ותמיד הכוח של המורה, הכוח של המבוגר, הוא המנצח. אז תלכי הביתה, תצאי מהכיתה, אני משעה אותך, אני פה. וזה כבר נטייה של ילד שוואו, לא מבינים אותי, לא מתחשבים בי, לא יודעים מה אני רוצה. וזה כבר מזיז אותו הצידה. זה התחלה, זה מתחיל הנשירה שהיא סמויה לפעמים, ואחר כך היא הופכת להיות גלויה. אותו דבר זה בבית, הורים יקרים. אם ילד מתחצף אלינו, הוא לא באמת רוצה לפגוע בנו. אין מצב. הוא רוצה אותנו, אנחנו חשובים לו, אנחנו טובים לו, אנחנו איתו. אם הוא יתחצף, סימן שמשהו קרה לו. בוא נראה מה, איך ולמה. אבל אם אנחנו מחזירים לו, אתה עכשיו תיענש, ואתה עכשיו לא תקבל את זה, ולא תעשה את זה, ולא ניקח אותך לטיול הזה, ולא ניקח אותך לפה, ולא תלך לפה. באיזשהו מקום אומר, ההורים שלי לא מבינים אותי. אם ההורים שלי לא מבינים אותי, אין לי מה לעשות פה. חייבים להרגיש שייכות. אם אנחנו לא מרגישים שייכות, גם המבוגרים, גם בעבודה שלנו. אם אנחנו מרגישים לא שייכים, לא מוערכים, לא חשובים, אז מה יש לנו לעשות? אז מה יש לנו לעשות? שנהיה פרופסורים הכי גדולים, עם תעודות הכי שבעולם, אבל עם הבוס שלנו, או כל מבוגר אחראי באותו סקטור, לא יבין אותנו, אנחנו לא שייכים, אז אנחנו בנשירה. אנחנו בנשירה סמויה וגלויה, זה הולך ביחד. לכן, ילד, אנחנו נתחיל עם ילד, אבל זה גם מבוגר, וזה בכל הדורות, וזה בכל הזמנים. ואם אנחנו אומרים פה דברים לעילוי נשמת הרב אידלשטיין, אז זה בדיוק הדרך ממה שאני שמעתי בכל זאת, ומה שראיתי וקראתי. תמיד להבין את הילד ולקבל אותו כמו שהוא. לא לעשות חשבונות, אולי הוא יכול להיות ככה. אנחנו תמיד, יש לנו ציפיות, ואנחנו מתאכזבים. אז בלי ציפיות, הילד הוא ילד, ואנחנו מקבלים אותו כמו שהוא. יש לו עליות ויש לו ירידות, יש לו זמנים כאלה וזמנים כאלה. לפעמים יש לו כל מיני דברים קטנים וגדולים. קנאת אחים, הוא מקנה, אז עכשיו הוא בתקופה קצת יותר, אז בוא נתחשב בו, בוא נביא אותו למצב אחר, בכיתה. יש המון בעיות חברתיות בכיתה שגורמות לילדה לא להרגיש שייכת, לא להרגיש מוערכת, לא להרגיש רצויה, לא להרגיש פה, היא לא יכולה לדבר מה שהיא רוצה. אז בשביל מה היא צריכה לשבת פה? אז מי היא בכלל? אז בואו נתעסק עם הלהיות, עם הלהרגיש את כולם, להיות עם כולם, להעריך את כולם, ובמקום הזה שיש אווירה טובה ונעימות, יש הכל. יש גם למידה, יש גם כבוד, יש גם מוסר ומוסריות. מידות טובות, עם זה אנחנו מתחילים. זה ההתחלה.
את יודעת למה, א', הם יהיו הורים שישמעו אותנו עכשיו, ואני בכוונה מקשה, שיגידו, אוקיי, אני מבינה, אני מבין, אבל הוא עושה דברים שלא יעשו, והילד הזה, אז מישהו טועה בשביל עצמו, הוא עושה בושות למשפחה, והוא פדיחות מול השכנים, וזאת סכנת נפשות, ולאן זה יגיע, ועם כל הכבוד לקבל את הילד, ועם כל הכבוד לאהבתי אליו, אני לא יכול לאפשר את הדבר הזה, ואם אני לא אהיה פה מבוגר אחראי, שיהיה בטוח בצדקת דרכי, אז אם אני לא אהיה, אם אני אהיה כנה רצוץ, אז הוא יתפרק, זאת אומרת, מה איך מיישמים או עוד לפני איך מיישמים בתפיסה התיאורטית מה אנחנו מעבירות את המוח של ההורה כאן בינה מה אני שואלת
אוקיי אני מנסה להבין מה שאת אומרת ותתקני אותי אם אנחנו ככה לא נהיה בדיוק על אותו גל מה שאני מבינה ממך שבעצם הורה הוא חושש הוא פוחד יש איזושהי פחד בסמכות ההורית שלנו גם, ויש איזשהו פחד בכלל, מי אנחנו כהורים? אנחנו כהורים, אנחנו שוטרים, אנחנו מחפשים את הילדים בפינות, אנחנו, מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים לחנך, או שאנחנו רוצים לשחק בשוטרים וגנבים? אז אם אנחנו באמת רוצים לחנך, אז בקטע של החינוך, אנחנו עם הילד. אם הילד התחצף, והוא פה בתוך, עם הילדים, וגם הילדים אחרים שומעים, וגם האחים שלו, ואנחנו בבעלה. אבל בואו רגע נעשה חושבים. וכשנעשה חושבים, נגיע אל האמת. למה הילד הזה עכשיו רוצה את תשומת הלב בצורה השלילית? הוא כנראה לא מקבל את זה בצורה חיובית. אולי ניקח אותו לשיחה. אולי דווקא נצא איתו לטיול איכותי. וזמן איכות ניתן דווקא לילד הזה, וננסה לבדוק אצלו מה קורה לו. ולתדעמתנו, אנחנו שומעים מהילד את האמת. לפעמים מציק לו ילד כזה, לפעמים מציק לו אח, לפעמים מציקה לו אחות, לפעמים הוא קיבל הערות שפגעו בו, וצריך גם לדעת להתנצל, וגם לדעת לבקש
סליחה כהורה. אז זאת נקודה מאוד חשובה, כי גם זה, 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 זה קשה לחלק מהמאזינים שלנו. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ואני רוצה להקריא לך אתי גרוסברט, כשנחזור, משהו שאלה ממש בדיוק איפה שאת עכשיו נגעת, שאלה ששאלו את הרב אדלשטיין עליו השלום, זכר צדיק וקדוש לברכה, מה הוא עונה על האח הזה? הסורר הזה על היחס של האחים אליו ממש אחד לאחד כל כך מסתדר עם מה שהוא אמר ואני מכירה גם מתוך הבית פנימה בשיחה מרגשת שהייתה לי בשבוע שעבר כמה הוא באמת חי ובאמת עשה וכמה זה, כמה זה כל כך אפשרי עבור הילדים שלנו, עבור התורה שלנו, עבור תפיסת עולם שלמה יאללה פרסמות אתי ואנחנו חוזרות חזרנו אנחנו בתוכנית שעוסקת בבינה יתרה, ביכולת ההורית שלנו, גם כאבות וגם כאימהות, להתפתח בדבר מתוך דבר הזה, הבינה הזאת, שקשורה להסתכלות על הילדים שלנו, מעולם מבין יותר, מעולם רגיש יותר, ואנחנו מייחדים את התוכנית הזאת לעילוי נשמתו של רב גרשון, לדבר על מה שהוא השאיר כאן בתפיסה החינוכית, ולפני הפרסומות, אתי, את הזכרת ילד שסורר, וילד שהולך בדרך אחרת, על ההסתכלות של המשפחה, גם אליו, אני רוצה לקריא לך מתוך המוסף של שבת קודש האחרון, מוסף יתד נאמן, זה שיצא ממש בשבת האחרונה של פרשת שלח, שאלה, אני מקריאה. השאלה, טור שכתב רב יוד שרייבר, שאלה, שאלו את רב גרשון, מצוי שיש כמה ילדים במשפחה, וכאשר מקרבים את הילד שיצא לתרבות רעה, שזה בדיוק מה שהזכרת לפני הפרסומות, האח השני אומר לעצמו, אם כן, מדוע להתנהג טוב? הרי אחי לא מתנהג כמו שצריך, ואף על פי כן מקרבים אותו כל כך. זה בדיוק מה שנגעת. אז מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, ענה ככה. שישמעי את התשובה. צריכים להסביר לו, כי מה שמקרבים את האח השני, זה מפני שהוא מסכן, שיצא לתרבות רעה. ועכשיו מוטל על כולנו לקרב ולחזק אותו. ועליך לסמוח שאתה אינך זקוק לרחמים כמוהו. וגם אתה יכול להועיל בזה לקרב אותו ולהחזירו בתשובה על ידי שתתייחס אליו בטוב. שכאן זאת התשובה לילד שנשאר בבית, הוא הילד הטוב. אני חושבת שכשאת דיברת קודם על הילד הסורר, זה מצחיק אותי להגיד את זה, כי בעצם אנחנו אומרות בתוך עצמנו, אין לו שום כוונת
שרירה.
הוא רוצה להגיד לך משהו, אמא. והוא לא הצליח עד היום. דרך אגב, אחת התפילות של חיי, ואני כל תוכנית כאן מסיימת עם רוצו לחבק את הילדים שלכם, ובשבוע שעבר פגשתי אישה מקסימה, שאמרה לי, את יודעת, יש כאלה שאין להם ילדים, ואת אומרת את זה בכל סיום תוכנית. ושאלתי איש גדול, והוא אמר לי, תמשיכי להגיד את זה, כי יש הרבה אנשים שיש להם ולא מחבקים את הילדים שלהם, ומי שאין לו, יש לו את ההתמודדות שלו, והוא יודע, וכזה כאב לי בבטן שהיא אמרה את זה, אבל אנחנו מדברות כאן על איך ילד שעושה קושי, מבקש חיבוק בעצם. שכשאנחנו קולטים את זה כהורים, אז אולי משהו משתנה ביחס. הוא לא רוצה להיות צורר, הוא רוצה בכלל משהו אחר, זה המופע שלו, אבל... אז מה... פה התשובה שרב גרשון ענה, זה לילד שנשאר טוב בבית.
כן. אני חושבת שכל הנושא הזה של ילד טוב וילד רע, זה באמת דפוס המעשים שלהם, והמצב העכשווי שהוא כרגע נמצא בבית, או בכיתה, או במקום אחר. אני בכל זאת כך חושבת, מהניסיון שלי, רוב הילדים שהם כביכול סוררים וחצופים ועושים דברים שלא יעשו, וההורים מזדעזעים והמורים מזדעזעים, ויש קשר בין ההורים והמורים, והילד מרגיש שאני לא פה ולא שם, אני נזרק מבית ספר הביתה ואין לי בבית, ואני נזרק עוד פעם לבית ספר. הילדים האלה מרגישים אבודים. לדעתי הרוב מתחיל בקטע חברתי שהוא לא מוצלח,
של חוסר שייכות.
חוסר שייכות, אני לא שייך. אם זה לא שייך בבית, כי יש לי אח מעליי שהוא הרבה יותר מוכשר ממני, והוא מצליח והוא מספק את ההורים והוא זוכה לתשבחות, יש לי אחות מתחתיי שהיא גם כן כזו וואוית כזו, שהיא זוכה לכל התשבחות, ואני כזה ילד שקצת מאכזב את ההורים שלי גם. אני לא כל כך מוכשר, אני לא מצליח להשיג את המאיות הנחשפות, וכולי וכולי, שזה מזעזע, שאני אומרת שאין, עם משפחה שיש פרפקציוניזם, צריך לעקור אותה בעודה באיבה, כי היא מקור של כל הדברים הגרועים שיש בעולם. זה פשוט חוסם הצלחות, נקודה. והילד הזה מרגיש באיזשהו מקום אבוד. עכשיו, ההורים לא קולטים את זה בהתחלה. מתי הם קולטים שיש לו מצוקה? כשהוא מתחיל לסרור, כשהוא מתחיל להיות גרוע כביכול, כשהוא מתחיל להתחצב, הוא מתחיל אגרופים, כי בלי אגרופים אין לו מקום. אין לו מקום. אותו דבר זה בכיתה, קחי את זה בכיתה, זה בדיוק אותו דבר. יש ילדות שקופות, יושבות שנה אחרי שנה, שנה אחרי שנה, הן לא מפריעות, הן לא עושות כלום, אז גם לא מתייחסים אליהם. מתי מתייחסים לילדה כשהיא מפריעה? ותמיד אני אומרת, הילדות המפריעות, אני אומרת, אוי, ברוך השם שהיא מפריעה. אז היא תזכה לתשומת לב. אני תמיד דואגת לילדים האלה שלא מפריעים, שיושבים בשקט, ואף אחד לא ניגש אליהם. הם הכי אומללים, הם בנשירה כל הזמן. נשירה
מעצמם. מחשבות פנימיות כל הזמן.
מחשבות ש... מי אני בכלל? אף אחד לא שם עליי. אף אחד לא רוצה לשלוע מה אני אומר בכלל. הדעה שלי לא חשובה. אני עושה מה שכולם עושים, כמו איזה אחד בעדר. זה הכי נורא, כשאני נכנסת לכיתה, או כשאני נותנת הדרכה לאימא, אני אומרת, תסתכלי על השקטים. תסתכלי על אלה שלא מפריעים. פה זה קיים, לפני שהם יתחילו להפריע. תני להם את מה שהם צריכים לפני, אז לא נגיע למצב שנגיד, וואו, איזה חצוף הוא, ואיזה, ומה יקרה עם כל האחים שלו, ומה עכשיו אני עושה איתו, ואיפה הגבולות שלי, ואיפה הסמכות שלי. בואו נסתכל על השקט הזה לפני השערה. אם נגיע אל השקט הזה לפני השערה, אנחנו נמנע המון המון דברים שיש עכשיו המון שאלות עליהם וצריכים לענות עליהם המון תשובות, אנחנו נגיע לפני כן. אבל על הצד שכבר הגענו ולא זיהינו את את הזיהוי של החיישנים האלה בעודם באיבם, אז אני אומרת, אנחנו צריכים לגלות גם סמכות הורית מצד אחד, אבל הסמכות הורית היא לא סותרת את הרכות של ההורית. כי ברגע שאנחנו חושבים שסמכות ההורית זה גדר מחושמלת, אז הילדים התחשמלו. הם התקרבו לגדר ווואו. ואז הם ירצו למצוא פרצה. והם יחפשו והם ימצאו אותה בסוף. אבל אם הגדר שלנו תהיה גדר נורמלית, נעימה, עם שיחות פרטיות, עם דברים שהם נוגעים ללב הילד, וכל ילד יש לו משהו אחר שרוצה. כל ילד אני יכולה לקנות אותו בדברים אחרים. אני לא יכולה, זה לא משהו שאני נותנת פה מרשם. לכל כיתה יש את הדפוס שלה, לכל בית ספר את הדפוס, לכל ילד את הדפוס שלו, לכל קבוצת הורים דפוס שלה, כל בית יש לו דפוס. אז אני אומרת, אנחנו כהורים עם הדפוס שלנו, בואו נראה מה הילד הזה באמת צריך. ואת זה ניתן לו או לפני שהוא מתחיל את השערה או אחרי. אבל אני מאוד מתחברת למה שאומר הרב אדלשטיין, שצריך לצרף את כל המשפחה לדבר הזה.
מערכתי.
מערכתי. עבודה מערכתית לגמרי, ולצרף את הילדים שהם טובים, להסביר כמה כיף להיות טובים, וכמה כולנו נרתמים עכשיו. אנחנו לא מוותרים על אף ילד פה. איזה מסר זה לילדים? כי מה, אנחנו תלות התנהגות? אם אנחנו לא מתנהגים, אז ההורים יזרקו אותנו? אם אנחנו לא מתנהגים כמו שצריך, אז אנחנו לא שווים? אנחנו לא מוערכים? לא. אנחנו יודעים שההורים שלנו הם איתנו בכל דבר. זה גם פותח את הילד מול ההורים. אנחנו יכולים לנעול את הילד, אנחנו יכולים לפתוח אותו. אם ההתנהגות שלנו היא סתימת פיות, אז סתמנו את הפה. אני אתן דוגמה מאוד שתמיד תופסת אותי. כשבאה תלמידה או תלמיד לספר בבית מה עשה לו חבר, אני מאוד תפוסה על קטע חברתי, כי לדעתי 99% מהסיפור זה נושאים חברתיים, כי אנחנו נשים חברתיים, אין מה לעשות. אנחנו רוצים להיות שייכים, מוערכים, אהובים.
לא טוב היות האדם לבדו, אז אנחנו צריכים אחרים.
או מיטוטה, זה נקודה שאי אפשר בלעדיה.
כי האדם הוא עץ השדה, יש שדה סביבו.
נכון, לגמרי. אז ברגע שאנחנו מרגישים לא במקום הזה, אנחנו מאבדים את עצמנו. והורים צריכים להבין את הנקודה הזו ולתת את הקרקע הנעימה לצמח הזה. אם אמרנו פה על קטע של צמחים, אז אם אין קרקע, אין צמיחה. אם אין אווירה נעימה, אין למידה.
רגע, את אומרת, ההורים צריכים להבין את השדה החברתי גם של הילד, לכאן כן. אנחנו הולכים, זאת אומרת, להעריך.
לגמרי, את... לפעמים ילד הוא במצוקה בבית, ומתחצף בבית, כי משהו בחברה מציק לו. אם לא יהיה כל הזמן קשר בין ההורים למורים, לכל האנשים המשמעותיים של הילד, אז נפתור את הבעיה מערכתית. כי לפעמים מה שקורה לילד בבית זה בגלל שהוא מביא את המטען שלו מהחברה. ומה שקורה לילד בחברה זה בגלל שהוא מביא את המטען שלו מהבית. צריך כל הזמן שיהיה איזשהו קשר אמיתי, הורים, מורים והילד. ורק אז אנחנו נוכל להבין את כל הפאזל הזה. מה קורה איתו? איפה צריך לתת לו יותר? איפה צריך לתת לו פחות? יש הורים מאוד משקיעים, אבל לא במקום הנכון. יש גם השקעה של מורים גם, אבל לא בנקודות הנכונות.
מה הנקודות הנכונות?
למשל, לפעמים את משקיעה בילד ואת נותנת לו סוג של פרס שלא מדבר אליו. זו השקעה לו במקום הנכון. או לפעמים את אומרת לילד שהוא ביישן וזה, בוא ניקח אותך לאיזו הצגה טובה. זה לא מתאים. אני אומרת, אם אנחנו מכירים טוב את הילדים, אנחנו יודעים במה להשקיע בהם. ילד אחד לא אוהב שוקולד, אז מה, ניתן לו שוקולד?
תת מה, עולה לי עכשיו?
השני אוהב גלידה. אוקיי.
את מה עולה לי עכשיו איתי? לא יודעת, אני פגשתי את זה לפני כמה שנים, וזה עשה לי כזאת צביטה בבטן, שהורים היו בזלזול קצת, נגיד, הייתי בגינה עם הקטנים שלי, או איזה התאמת לי, עזבי, היא רוצה צומי, גם בצדיק, כאילו. אז לא תמיד נעים לי להגיד את זה, את יודעת, מול אמא, כי לכל אחד יש את משנתה שלה, ואתה לא יכול לתקן את העולם, וגם תמיד תחזור על עצמך, מה זה היא רוצה צומי? צומי זה לא איזה משהו שאפשר להשליך עליו איזה משפט, ולהגיד, נו, זה רק צומי. זה לא רק צומי, הצומי הזה, של הצונמי הזה, זה הכל, זה המון, וזה לא בצדיק, כן? זאת שימת לב. היא רוצה שישימו לב אליה. איזה לב? את הלב שלך, שכשאת אומרת להתרכז בילד ולתת לו את, את הדבר שהוא באמת צריך, אז זאת מערכת כישורים של הורים, ואם אתה לא יודע, תלמד.
אבל אפרת, תקשיבי טוב. אני אומרת, כשאם ילדים צריכים תשומת לב, בוא נלך לאמא שלה, כמה תשומת לב היא צריכה ולא מקבלת.
אופה.
ויכול להיות שהיא כל כך הרבה צריכה את זה ולא מקבלת, היא לא יכולה לתת. מה שבן אדם אין לו, הוא לא יכול לתת לשני.
אז את הולכת איתי על זוגיות עכשיו?
אני הולכת איתך גם, אנחנו יורים לכל הכיוונים.
זאת המערכתיות.
כן.
עליה אנחנו מדברים.
לגמרי זה משהו, כשאת עושה טיפול, את עושה טיפול משפחתי, כי לפעמים הכל זה הזוגיות בעצם.
נכון.
כשאני אומרת, אני מטפלת בילד, מי אמר שצריך לטפל בילד? הוא צריך לטפל בהורים שלו.
או בקשר של ההורים שלו עם ההורים שלהם.
יפה. משהו לראות איזה פלונטר שם סגור, ואותו לפתוח. אז אחרי אני אומרת, זה מה שנקרא להשקיע אנרגיה לא במקום הנכון. כי אם אני משקיעה בילד, ואני צריכה להשקיע באמא שלו, אז השקעתי אנרגיה במקום הלא נכון. אז אני מביאה את שניהם יחד לאותו ספסל, ושומעים את שניהם, ולפעמים צריך לצרף את הבעל, ולפעמים צריך לצרף אח גדול, או חברה, יש, או מורה, יועצת. כל האנשים הכי משמעותיים של הילד, צריכים לשבת סביב שולחן עגול.
זה מתנקז שם.
וזו שפה. שולחן עגול זו שפה שצריך להכניס אותה. לפעמים אנחנו גם נותנים טיפול רגשי לילד, ואנחנו לא קולטים שזה טיפול רגשי נקודתי. אבל אם לא נכניס שפה למטפלת הרגשית, שאני אמא רוצה להיות שותפה, ואני המורה של הילדה, אני רוצה להיות שותפה, אם אנחנו לא נעשה שולחן עגול שלושתנו יחד, הטיפול ילך רגשי. לדעתי הוא יתנדף,
שזה,
הוא לא יקבל את המשמעות שלו.
את יודעת שזה, ותכף נשמיע את קולו של רב גרשון זצ"ל, זה בדיוק לאן שאני מרגישה כשאני קראתי את הדברים, שאני שומעת אותו, אנחנו מדברות על, 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 על שיטה הורית, או על, אני לא אוהבת המילה שיטה, זה בא מהמילה שטות לפעמים. על, 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 על מסר, או על... זה המון מדבר על, על, על עבודה על המידות בתוך הבית, של מי? של ההורים. זאת אומרת, שילד מציק לך, ואתה שולח אותו מיד לאיזשהו טיפול, בוא תבדוק, נכון. כמו שאנחנו אומרות, מה קורה בתוכך. ואם אתה יודע לשים לב לילד או לא, אז האם עוד קודם את יודעת כאישה לשים לב לצרכים שלך, ואולי באמת בעירות השתייה הרגשיים שלך מיובשים, וגם את לא קיבלת, ואני לא יודעת מאיפה לתת את זה. אז ילד סורר, בטח לפי רב גרשון, הוא מהלך מדהים כדי לבדוק מה קורה בתוך אימא.
יפה. ילד סורר הוא איתות, זה רמזור. זה רמזור שאומר לי עצור. עצור, בוא נבדוק את עצמנו. כי חינוך זה עבודה עצמית, חינוך זה דוגמה אישית. חינוך זה לא תעשה ככה, תעשה ככה, אל תעשה את זה, אל תעשה את זה. אלא מה? אם אני עושה את מה שאני צריכה לעשות, ילד יחכה אותי. ילד מחכה את הדפוס ההורית. וברגע שהדפוס של ההורית היא אמיתית בשבילו, והיא טובה בשבילו, את זה הוא יחכה. אם ילד פתאום עושה משהו אחר של ההורים, זה לא נראה טוב, רגע, רגע, תעצרו. את מי הוא ראה לעשות את זה? אז זו סוג של עצירה גם בתור, גם כבית ספר. אני אומרת תמיד, הורים ומורים זה אותו דבר. אנחנו עושים איזושהי השלמה. אני לא זורקת את החינוך לבית ספר, אני לא זורקת את הבית ספר הביתה. אם אין את הביחד הזה, משהו פה לא עובד ביחד.
תראי מה הוא אומר כאן.
אוקיי. Okay.
שואלים אותו לקחת ילד לבית הכנסת. זה לא כבר המקום הזה שאומרים, הוא יפריע או לא יפריע, אלא ילד כבר ש... אז השאלה כאן, ואם הילד לא רוצה לבוא לבית הכנסת, אז זה כאילו, הוא קרא את כל ספרי החינוך.
על איזה גיל הוא מדבר פה?
אם אני הולכת אחורה, אז השאלה היא מאיזה גיל לקחת ילדים בשבת בבית הכנסת, לפעמים זה ילד... לפעמים ילד חווה את בית הכנסת כמקום שצריך להעביר בו את הזמן. אז הרב עונה, אם הוא לא מפריע. ואז הוא שואל, אפילו שהוא לא מקבל את ההרגשה של מורה, קודש כנראה, אז הוא אומר, לא משנה. הוא מבין, הוא רואה אנשים רציניים, הוא מקום רציני, תראי כמה הוא סומך על האינטליגנציה של הילד.
כן.
וגם קדושת בית הכנסת משפיעה, מקום קדוש משפיע. ואז השאלה, גם אם הוא עדיין לא בא בשביל להתפלל, אז מרן עונה, כן, הוא בר דעת. תראי איזה כבוד לילד, תלוי באיזה גיל. אם הוא הגיע לחינוך, לשאלתך לאיזה גיל, לחינוך משהו, והוא כבר רציני, בדרך כלל ילדים בגיל 4 כבר מבינים משהו. ואם הוא לא רוצה לבוא לבית הכנסת, ואז מרן עונה, בכפייה אי אפשר. חינוך בכפייה זה לא חינוך. הנה. ואז השאלה, עד איזה גיל לא קופים? תשמעי, לזה רציתי להגיע, כי אנחנו יושבות כאן אחרי מותו, ובאמת שיהיו לדברים לעילוי נשמתו. ואז הוא עונה, כפייה לעולם אינה חינוך, סימן קריאה. בכפייה אי אפשר לחנך, וההפך, כפייה גורמת שיהיה עוד יותר גרוע. שאני שנייה מניחה את הדפים, ואני אומרת, לפעמים, וזה משהו שנגענו בתחילת הדברים שלנו, הכפייה נותנת להורה, שהוא בדרך כלל גדול מהילד בגיל, מה לעשות, איזה מין תחושת פייק, כן. שאם אני הורדתי עליך הוראה, ואתה עשית, זהו,
הגענו לניצחון.
בדיוק, או הנה, זה עזר. אבל זה לא מה שמתחולל בתוך הילד פנימה, כי עשית איזושהי כפייה, ראית שהוא עושה הקטן הזה, רץ לעשות, אבל מה שמתחולל בילד באותו רגע, זה שומו שמיים של תכנונים והפך אהבה, הפך כיבוד פנימי, זה לא.
וגם אם נראה לנו באותו רגע שניצחנו כביכול, זה לטווח מאוד קצר, נקודתית. אז הוא הלך לבית כנסת וחזר, ואז מה קורה? הוא לא אוהב את בית הכנסת, זה מקום שקופים עליו ללכת אליו, זה יוצר אנטי.
וזה גם בית כנסת וגם כל דבר.
לכל דבר. לכן אני אומרת, היום, אם את תשמעי, אפרת, אני יכולה לספר לך סיפורים על ילדות, או גם נערים, שסיפרו לי שהם בנשירה.
כן.
וכל זה למה? איזה משפט שאמר או אבא שלו, או מורה, או מורה. כמו למשל, מה יצא ממך? תראי מה שאת עושה, וצעקות, וזה, ולא עשיתי זה.
שזאת מצוקה הורית.
מה כבר יצא ממך? לפעמים זה נשלף בלי שבן אדם שם לב. משפט הזה יושב עם הבן אדם עד גיל, אני לא יודעת איזה, שהוא יכול להגיד בגיל פלוני, זה המשפט שהוריד אותי.
נכון.
זה המשפט שגרם לי לצאת מהתמונה.
נכון, אז אנחנו עושות עוד הפסקת פרסומות, אתי. ונחזור לדבר על זה, כי את יודעת, זה קצת כאילו, אנחנו משלבות כאן בינה מלאכותית ובינה הורית, בינה אימהית, זה קצת מערכת החינוך של עצמנו בבית, ובוודאי בבית הספר, היא נעה כל הזמן, כי הילדים מבקשים מאיתנו, בבינה שלנו, שהיא אמורה להיות טבעית. ממש לא מלאכותית, זאת אומרת, היא לימוד של כל הזמן, וגם הבינה המלאכותית מקבלת כל הזמן הטענות חדשות, כאילו, כל הזמן מידע.
מותענת.
בדיוק, ילד משתנה לך בין האצבעות, ופתאום הוא פגש דמות שלילית, נגיד, ומה אתה עושה? זאת אומרת, הבינה האימהית, והבינה החינוכית, והבינה המלאכותית, המשותף להם, זה שכולם כל הזמן מתעשרים ולומדים.
כל הזמן, דינמית לגמרי.
והמלמד לומד. נכון, יאללה, עוד הפסקה וחוזרות. חזרנו, אנחנו עם אתי גרוספרד, תוכנית לעילוי נשמתו של רב גרשון זצ"ל, אבל בפן החינוכי, ברכות הזאת, בעבודה בבית פנימה של ההורה, איך הוא אומר? בואי נשמע אותו שנייה.
שלושה עניינים יש בחינוך. אהבת תורה, מידות טובות, יראת שמיים. זה שלושה דברים בחינוך. ביקורת, הצורים האלה, איך הבית מתהג, לא בילד, בתוך הבית, יש מידות טובות, ויש לאשתו, הכל, אין ויכוחים, אין צעקות, אין דרישות, ידידוס, שלום בית, הרבה באים לשום, עצה, שלום בית, שעצה פשוטה מאוד יש, שלום בית, לאשתו כל הבית, אין ויכוחים. האישה אומרת משהו, תגיד, בסדר. לא מזווקר. אני מכבד. אז אין שום בעיה. אז הכל בידידוס. אהבה תורה, גם דוגמה אישית. אם האבא לומד, הוא רואה, אבא לומד. הוא אוהב ללמוד. לומד, איך לומדים? מה שמעניין? איך ללמוד גם כן, לא כולם יודעים איך ללמוד. רוצים ללמוד, להתעמק. זה לא כל אחד יכול. רק לפי טבעו, כל אחד לפי טבעו. הטבע הרגיל זה מה שפשוט. מה שפשוט זה תורת אמת. מה שפשוט זה אמת, זה אמת. מה שפשוט. וגם בחינוך לא לצעוק עליהם, לא לצעוק. להסביר לו, זה לא כדאי ככה. זה לא כדאי, זה לא כדאי לך. אתה תתנהג, אם אתה מתנהג ככה, יצא לך שם רע. יצא לך שם רע, תהיה פעם גדול, ירצו לברר עליך, בשידורים. איך אתה מתנהג, איך התנהגות שלך? הייתה בתור ילד, דברו גם כן. צריך לתנהג צורה, ההנהגה של ההנהגה נעימה. הנהגה רגועה, נעימה, הכל בעדינות. הבית משפיע על הילד. אהבה תורה בבית, מידות טובות בבית, ילד שמיים בבית. צריך לדבר גם, יש גיהינום, הילד נדע שיש גיהינום. אין מה לדאוג. זה לא מזיק לבריאות. נדע שיש גיהינום, עקדת יצחק, מסירות נפש, לדעת, יש דבר, יש ככה, ככה, ככה דרך התורה, ככה, ברוך השם, ככה, זה החינוך הזה, זה חינוך, ברוך השם, שאתה נשמע, כל אלה, כל ההורים והילדים יהיו חיים מאושרים, בדרך התורה.
אתי גרוסברד, הוא מדבר, רב גרשון מדבר על עבודת מידות פנימית של ההורה, הוא מדבר בעצם על, על אווירה בבית. הוא מדבר על לחנך ילד בהקשבה שלנו אליו, בתחושה שאנחנו נותנים לילד כהורים שאנחנו רואים אותו.
אוקיי, זה שני דברים שאני מאוד מאוד מתחברת. זה עבודה בבית לגמרי, והכי הכי זה הקשבה. בלי הקשבה, עכשיו, הקשבה יש לה המון המון ערוצים. אני יכולה לשמוע ילד ולא להקשיב לו. אני יכולה, כאילו, להטות אפילו אוזן, אבל אני בעצם חושבת מה אני הולכת להגיד לו, מה אני הולכת לענות לו, זו לא הקשבה. הקשבה זה באמת פעולה פסיבית, שתיקה, ולהיכנס לתוך הנשמה של הילד, ולשמוע אותו, להבין אותו, לראות מה הוא באמת מצפה ממני, ואחר כך, לנסות לענות לו. לפעמים אני לא יודעת. לפעמים אני לא יודעת לענות לו, אז אני אגיד לו, תקשיב, אני אתייעץ, אני אשאל, אני שומעת אותך, אני כואבת את הכאב שלך, אני איתך, אבל בוא נחשוב ביחד מה אנחנו עושים.
תת מה קורה פה, באותו רגע, וכמה זה מבורך. ופה זה עניין שאנחנו, תכף מסיימות השעה הזאת, אבל אנחנו גולשות גם לשעה הבאה. תת מה קורה באותו רגע לילד? זאת אומרת, בואי ניתן שנייה לילד ולאמא. האמא שמפחדת לפעמים להגיד, אני לא יודעת מה לענות לך, או אפילו אמא שמבקשת סליחה, צעקתי עליך אתמול, זה היה לא נכון מצידי, יש אנשים שירעדו עכשיו, אבל חינוך אמיתי, או להתחבר לילד, או בינה שהולכת ומתקדמת דבר מתוך דבר, בעצם חינוך אמיתי, גם רב גרשון, גם אנחנו מנסות פה להבין איך עושים את זה, זה ילד קולט את האמיתי, של אימא, ואימא אמיתית היא לפעמים שוגה, והיא מלמדת גם להגיד סליחה, והיא מלמדת שהיא לא מושלמת, אז זה מבטל את הפרפקציוניזם שאת דורשת ממני, זאת אומרת, חינוך אמיתי זה להתחבר רגשית לילד.
לגמרי.
And who's the big lucky one?
כן. עם כל הכישלונות ועם כל ההצלחות, זאת אומרת, אין שלמות. אין שלמות. גם הורים, זה לא עניין, זה לא משהו מושלם. זה משהו שלם, זה משהו כיף, זה משהו מחבר, זה משהו שאוהב, אבל לא מושלם. המילה מושלמות היא הורסת מבחינתי, בהשקפת חיי, כל חלקה טובה. אם אני רואה ילד שמביא כמה מאיות ברצף, ומתחילים להעליל אותו, כי וואו כזה, אני אומרת, זה תחילת הכישלון. כי ברגע שהוא לא יהיה מסוגל להביא את המושלמות, הוא ייפול עד האפס.
בדיוק.
זה, כי זה או אפס או מאה. והאו הזה, או שחור או לבן, זה אחד מהדברים הכי שמפילים אותנו בחיים. לכן המפתח להצלחה, זה באמת הדימוי העצמי של הילד, שאנחנו לוקחים אותו ואנחנו אומרים, אתה מושלם מבחינתנו. השישים שלך מבחינתנו זה שלמות.
אם אתה באמת 40, מאמין בזה, כי אם לא, הוא יקלוט אותך.
אם, לגמרי, אתה צריך להאמין. אני הייתי מורה, הייתי מורה שנים, ואני לא אשכח את זה שהייתי משבחת תלמידה שאתה מקבלת גם 50, גם 60. עד היום, אפרופו לדברים האחרים של עד היום, יש לי ילדות שאומרות לי, אני לא זוכרת מה לימדת אותנו, אבל אני זוכרת כמה הערות שלך. והערות האלה נתנו לי חיים. והן מצליחות, וההצלחה, והמשפט הזה, הטוב, גם עורר חיים. אז אני אומרת, במשפט אנחנו יכולים להרוס, שזה תופס אותנו, ובמשפט אנחנו יכולים לבנות ילד, להצמיח אותו, והוא יזכור לנו את זה כל החיים.
כל כך נכון, אני למה חייכתי קודם לעצמי? כי אני כל כך מפחדת מהפרפקציוניזם הזה, ואיך אנחנו מנחילים אותו לילדים, ואת אומרת לכיתה, הנה, זה שאלה. למה חייכתי? כי אני חושבת שצריך להיות מודעות הורית, לחנך בבית לכישלונות. אני יודעת, זה מוזר מה שאני אומרת עכשיו, זה לא אכפת לי.
זה לא מוזר.
אני מחנכת גם את עצמי לכישלונות, זאת אומרת, יש לי פה מספיק עדים באולפן, שאני לא אוהבת להתכונן לשידור, אני אוהבת לפתוח את המיקרופון, ולראות מה שיקרה, ואם יהיו פשלות, אז יהיו פשלות, אז בסדר, נכון, נכון. ולמה חייכתי קודם? כי הנכדה שלי, בת שש עוד מעט, היא באה אליי בשבת, והיא אמרת לי, סבתא, בואי נרקוד עוד פעם את ריקוד הנכשלים. עכשיו, למה היא אומרת את זה? כי לפני איזה שנה כמעט, אמרתי לה, שירלי, בואי נעשה ריקוד, שיקרא ריקוד הנכשלים. עכשיו, מה זה הריקוד הזה? אני ממש, יש לי יראה מפרפקציוניזם, כי זה כל כך לא אנושי.
לגמרי.
אז זה ריקוד, אז היא הביאה לי גרב אחת ועוד גרב. הנה, סתכלי שנייה אפילו עכשיו. תלכי עם שתי, לא נורא שהגרביים, והריקוד הוא כזה ריקוד גרוע, הוא הריקוד, ואני מרשה לשיר כשלא יודעים לשיר, ואני שרה, הנה, בקולך שרתי בבנייני האומה, בלי להיות זמרת. את תביא את עצמך, גם אם את לא מעולה, יש לך מקום בעולמו של השם, גם אם את בערך, וגם אם את כשל, השם אוהב אותך, אז את לא אוהבת אותך, וההורים שלך, זאת אומרת, להביא את זה הביתה על אמת.
בדיוק, באמת, ואז ילדים קולטים, ואת יודעת מה אפרת? זה דבר שמחבר בינינו, כנראה. הידידות בינינו מגיעה מהמקום הזה, כי גם אני אמרתי לנכדות שלי, תעודה שהיא הכל טוב מאוד, זה לא תעודה.
אל תביא לי.
זה לא תעודה. אז מספרת לי נכדה שלי, אביגיל קוראים לה, היא אומרת, היא קיבלה תעודה הכל טוב מאוד, לא עלינו.
אוי, שיהיה זו.
אז היא אמרה למורה שלה, תורידי לי בכמה מקומות, תעשי לי פחות, תעשי לי כמעט טוב מאוד, אחרת אני לא אוכל לראות את התעודה הזו לסבתא שלי.
יו, נהדר.
וזה כזה דבר מתוק. המורה אומרת לה, את רצינית? היא אומרת לי, כן, תעשי לי כמה פעמים טוב. אין מושלמות, אין, אבל זה אמיתי, שילד קולט שזה אמיתי, הוא מרגיש שהוא מביא פחות, שההורים שלו שמחים איתו.
אז הנה,
ולא
אז
שהוא חייב, הוא תלותי בהצלחה. ואם הוא לא מצליח, אז הוא לא שווה. אין מצב.
וזה זמן מעולה לדבר על זה, כי הילדות עסוקות, אני שומעת אצלי בבית, בציונים עכשיו, סוף השנה וזה, והספרתי אתמול לאחת הבנות שלי, שציון בא מהמילה לציין משהו, זאת אומרת, זה לשים לב אליו. אני מציין לך, גם המילה ציון, ציון וירושלים, זה כשהקדוש ברוך הוא מציין מקום שהוא משהו מיוחד. הוא לא אומר אם הוא 100 או 80. לציין משהו זה להביא שימת לב אליו, לא במאיות. אז יאללה, מסיימות את השעה הראשונה, נכון?
אבל עוד מילה אחת, תראו איך תכניסו את זה. אבל זה בדיוק מסר למורות, שתדן המורות תעודה או מבחן, מה המשמעות שלו? המשמעות שלו זה להוריד את הילד, להכשיל אותו, או לתת לו עידוד. אם אנחנו לא נהיה כל הזמן במגמה של חוויות, ועוד חוויה ועוד חוויה, וזה אף פעם בלום במושלמות של 100.
אין מה לדאוג.
אין מה ל... אוקיי.
אז בואי נסיים את השעה הראשונה הזאת, גם עם מסר למורות ולאימהות אבות, זה שגם בתוכך תבדקי את זה.
תאמיני בזה באמת.
באמת, גם את מול המנהלת. כן. אל תדאגי, תוכל להיות מורה נכשלת לפעמים, זאת מורה אמיתית. כן. יאללה, זהו.
ילד, אל תרוץ כל כך מהר, יבוא היום ותתבגר. עד אז תלמד כי בחיים האלה, לא הכל כאן בקלות, ובנסתר ובגלות. יש מישהו ששומר בכל מקום אני איתך אשלח את ברכתי ורק תדע תמיד אשמור עליך בוא תאיר את העולם באור גדול אתה יכול בסוף עוד תנצח שמו שלא תיפול ואלוקים איתך הכל יכול בך פותח פותח את הלב בך פותח אותך כל כך אוהב ילד, על עצמך תמיד תשמור כל יום תקום ותעזור תמיד רק תחייך בכל מקום אני איתך אשלח את ברכתי ורק תדע תמיד אשמור עליך בסוף עוד תנצח שמו שלא תיפול ואלוקים איתך הכל יכול בך פותח פותח את הלב בך פותח אותך כל כך אוהב אתה יכול בסוף עוד תנצח לשמור שלא תיפול ואלוקים איתך הכל יכול בך מותח בותח את הלב בך בותח אותך כל כך
דליבה, עם אפרת ברזל.
שעה שנייה, דליבה, יום שני, אנחנו עם אתי גרוסבר, יועצת חינוכית ופרויקטורית לענייני חברה ותקשורת, מדברות לעילוי נשמתו של רב גרשון על משנה חינוכית רכה, נעימה, בית מכילה. אתי, אנחנו מעלות שנייה על הקו את גבירה מילוורם בשביל לדבר על בינה מלאכותית דווקא, שאת יודעת, יש לי אלרגיה, הייתה לי לפחות לשילוב של המילים האלה, אבל כשאת מבינה בעומק שיש דברים שהם בחיים ולא יוכלו להיעלם לפעמים, כמו למשל, את יודעת, עניינים של טכנולוגיה, שאת אומרת לא יקום ולא יהיה, לא יהיה ולא יקום, ובאמת שומרת על גבולות בית, שהם שומרים על ילדים, על נפשותיהם, אבל תמיד צריכה להיות קשובה אם את, אם את up to date עם, עם ילד ספציפי, או up to date עם נושא, או יודעת לשמור על, 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 זה כמו ש, את שבת, זה גבול, אין, שבת נכנסת, טלפונים נסגרים, חשמל לא מופעל, אף ילד לא שואל על זה שאלה. אז אותו דבר, להיות, להיות בקשב בין המציאות ומה שגדל לך בתוך הבית, בבינה. אז שנייה, בואי נדבר רגע עם, עם, עם גבירה, ואחר כך נחזור לדבר על, ה, על ההקשר החינוכי. שלום, גבירה.
שלום, אפרת יקרה, מה שלומך?
מה שלומך?
איזה כיף לדבר איתך.
גם איתך, תמיד, תמיד אני אצטרך להתאמן על השם משפחה שלך, אבל זה יהיה חלק מהמסוירס.
לא, 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 את כבר יודעת לעשות את זה.
גבירה, רגע, רגע. לא, זה משהו, זה משהו איתנו. תגידי, אני רוצה שאת תסבירי לי, ממש כמו לאדם מן הירח, מה זאת בינה מלאכותית?
מה זאת בינה מלאכותית? אבל, אבל אני רוצה, את יודעת מה, בואי נתחיל מה זה בינה.
יאללה, זה בדיוק את.
אז ככה, לא, הלוואי, הלוואי. את יודעת, זה מעניין, בגלל שהקדוש ברוך הוא מגלגל דברים כל כך בצורה מעניינת, בגלל שאפילו לא קלטתי שבפרשה הבאה יש לנו גם את הבניין, את העניין של בינה.
תזכירי.
ובתום זה, כי חוכמת נשים בנתה ביתה.
נכון.
זו נכון. אשתו של און בן פלט.
וואלה.
עכשיו, בינה ובניין הם אותו שורש, והם בדיוק אותו דבר. אז בואי נסתכל רגע על בינה.
אוקיי.
אוקיי? בינה זה להבין דבר מתוך דבר, נכון?
נכון.
כך כתוב רשי, כשהוא, אני חושבת שזה בעניין של חכמים ונבונים. Mm-hmm. שנבונים זה להבין דבר מתוך דבר.
כן.
אז מה זה בעצם אומר? זה אומר שללמוד, אנחנו יכולים ללמוד את מה שכתוב לנו על הדף.
כן.
נכון? אומרים לנו מילים, ואנחנו יודעים לחזור עליהם, ואנחנו יודעים לוח הכפל, ואנחנו אפילו יודעים לצטט רשי על חומש, וכל זה, כאילו זה חוכמה. Mm-hmm. בינה זה להבין את הלבן שבין השורות.
כן.
ולהסתכל על זה חזק. Mm-hmm. ועוד מילה שקשורה לבינה זה להתבונן.
כן.
נכון? ואנחנו מסתכלות, 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 ופתאום יש תובנה, סליחה שאני חוזרת על אותו שורש אחרת. Mm-hmm. פתאום אנחנו מבינים משהו, משהו הרבה יותר עמוק מאשר מה שכתוב שם.
כן.
נכון?
כן.
אז זה בינה. עכשיו, מה המשמעות של זה? זה אומר שבבינה בעצם אין שום דבר חדש. Mm-hmm. בינה זה צוות בצוות עשויה. כן. נכון? בעצם בינה אומר, יש כאן משהו, זה דבר מתוך דבר. Mm-hmm. הדבר הראשון היה קיים.
כן.
ועכשיו הקדוש ברוך הוא נותן לך את הבינה, את הכוח להסתכל ולראות משהו אחר. כן. ותמיד עומד לי בראש, את מכירה את הציורים האלה, שיש ציורים כאלה שאת מסתכלת, מסתכלת, מסתכלת אליהם, ופתאום יוצא לך איזושהי תמונה אחרת של תלת מימד?
כן, בטח, יש לי ספרים כאלה בבית.
ספרים כאלה, נכון?
אני לא מצליחה שאני... אף פעם, סורי, אולי אחד אבל... הצלחתי. כן, אוקיי.
אוקיי, אז אוקיי. זה הבינה של העיניים שלך, לא של הלב שלך ושל השכל שלך, אז זה בסדר, יש אנשים שיותר חזקים בזה. אבל הרעיון הזה שאת מסתכלת, מסתכלת, מסתכלת על משהו, פתאום את רואה משהו אחר. ועד שכשהייתי בחורה, היה לי סט כזה שהייתי לובשת בשבת, הייתה חצאית פרחונית ירוק, על רקע ירוק כזה, mm-hmm. היה סוודר שריג.
כן.
הסדר היה עליו אפליקציה, לא עלינו, ריבונו של עולם, לא יודעת מה לבשתי, אבל הייתה אפליקציה של פרחים כאלה על הסוודר.
כן.
שאיכשהו התחברו לפרחוני שבחצאית.
כן.
ואני זוכרת שיום אחד הסתכלתי במראה וקלטתי שהאפליקציה היא בעצם בצורה של ליצן, כאילו היה כמו זר של פרחים שהיה החיוך שלו.
כן.
והיו כאילו שני פרחים שהיו כמו העיניים.
כן.
ומאותו רגע כבר לא יכלתי שלא ללבוש את זה, כי את כבר רואה את זה, וזה הופך להיות המציאות. Mm-hmm. ובאנגלית אומרים, you can't unsee it. Mm-hmm. כאילו, אי אפשר כבר למחוק את, למחוק את המציאות הזאת.
כן.
אז כשאני מסתכלת על, כשאני מסתכלת על בינה, וכשאני מסתכלת על היכולת שלנו כנשים, לנשים יש באמת, והקדוש, חזל אומרים לנו את זה, נכון? ואיזן הוקים את הצבע, את הצלע, mm-hmm. ובינה יתרה ניתנה לאישה. Mm-hmm. הקדוש ברוך הוא ברא את האישה עם היכולת הזו להבין דבר מתוך דבר. ולכן
גם בעולמו של החינוך, זאת אומרת, אנחנו מדברות פה היום על רב גרשון זצ"ל ועל משנתו החינוכית ועל כמה אמא יכולה לראות מעבר בתוך ההיווצרות של הקשר בינה ובין ילד שלה. תמשיכי.
נכון, נכון, נכון. אולי, אולי זו הסיבה שניתנה לה הבינה.
נכון.
בגלל שבאמת צריך לראות גם את הפרקטיקה, כאילו אנחנו, יש איזשהו מקום שמצד אחד אנחנו מאוד מאוד צריכים לחיות את ההווה, אבל הבינה נותנת לנו איזושהי ראייה יותר, גם יותר עמוקה וגם יותר רחבה. נכון? אנחנו רואים דברים בתוך קונטקסט מסוים. אז זה הסיפור של בינה. כשאנחנו מסתכלים על בינה, ואם אנחנו מדברות על כנס תמך שבעזרת השם יהיה ביום רביעי, והנושא שלו הוא בינה יתרה, ואנחנו מסתכלות על כל הנושא של בינה, באופן כללי, אז אנחנו אומרים, דבר ראשון, אנחנו צריכות להבין שנשים יש להן את הבינה. עכשיו, מה העניין בבינה? שכשאנחנו מסתכלות על עצמנו, לפעמים קשה לנו לראות. והמקום הזה של להיות בקשר עם נשים אחרות, יש להן יכולת לשקף לנו ולהתבונן עלינו באופן שאנחנו לא מצליחות לראות. את יודעת, לפעמים יש לך איזשהו קטם על החולצה ממש ביד הצווארון, ואם לא תסתכלי במראה, את לא תראי את זה.
נכון.
ואת לא תביני את זה, ופתאום את מגיעה לעבודה, ומישהו אומרת, אוי, היה לך בוקר קשה, ואת מסתכלת ואת אומרת, איך את יודעת? זאת אומרת, יש לך קטם ליד הצווארון, מה קרה? וזו הבינה. כי כן. זה בעצם היכולת של מישהי אחרת להסתכל.
כן.
אז כשאני מסתכלת על מפגש של נשים, מפגש של נשים זה בעצם איזשהו מקום שלא רק שיש לנו את הבינה של עצמנו, יש לנו את הבינה של עצמנו באיזושהי נוסחה חשבונית שאני אפילו לא יודעת לנסח אותה, כפול מספר אנשים שבחדר בכל מיני צירופים, שבעצם נותנות לנו את היכולת כאילו לראות את עצמנו בזווית אחרת, לראות מה הכוחות שלנו, לראות מה היכולות שלנו, לראות מה עשינו.
תת מה קרה לי איזה יום? גבירה?
מה קרה לך איזה יום?
בדיוק בנקודה שאת אומרת, לא, זה ממש עמוק מה שאני הולכת להגיד לך, אוקיי? יש איזו התנהגות שלי, שאני לא אוהבת.
אוקיי.
ואני מכירה את זה כבר, אני בת 50. ובאמת רציתי כבר הרבה שנים שהיא לא תהיה לי, אבל אני לא כל כך מצליחה. ואיזה יום נכנסה אישה לחדר, וראיתי אותה מתנהגת בדיוק את אותה התנהגות שאני לא אוהבת בי.
אימאלה, איזה פחד זה.
את קולטת? ואז אמרתי, יום, ככה אני נראית.
אני לא רוצה להיות כזאת, אני לא רוצה להיות כזאת.
בדיוק, ואז אמרתי, וואו, מהמראה שהיא עשתה לי, זה לא כזה נורא, כן, מה שאני... אבל רציתי כבר בעבודת המידות, אני כבר חושבת על התפילות בראש השנה, ואיך אני אבוא לקדוש ברוך הוא, אם עוד לא שיפצתי את הסיפור הזה. ואני רואה שהיא פשוט, היא מסכנה, זה נובע ממשהו מתוק סך הכל, אבל כמו שאת אומרת, בגלל המראה ההתנהגותית שלה, היא... אני אמרתי, וואלה, זה עוזר לי לנקות את הקטם, כמו שאנחנו עכשיו מדברות. מתוך התבוננות דווקא עליה הפעם, ולא על עצמי. תמשיכי, תמשיכי.
כן, ודרך אגב אבל, ואצל הרבה נשים, במיוחד בקהילה החרדית, אני רואה את זה מאוד, הרבה פעמים צריך לשקף את הצדדים החזקים. את מדברת על זה ששיקפו לך משהו שמעצבן אותך בעצמך.
כן, בלי שהיא התכוונה, פשוט אני פתאום שמתי לב לזה.
אבל אני מדברת על זה שלפעמים אנשים... נשים כל כך עובדות קשה, והן כל כך צנועות וענבות, שהן לא רואות את הערך העצמי שלהן, וגם את זה צריך לשקף להן בהתבוננות של מישהי אחר.
נהדר, נהדר, בול.
אז עכשיו שוב, זה דבר מתוך דבר, הדבר הזה קיים, אבל מישהי שעומדת מולי, יש לה את היכולת להוציא את זה החוצה ולשקף לי את זה, ויחד עם זה לפעמים, את יודעת, יש מה שקורה לנו, נכון, בחיים אני, בדיוק בשבת הייתה לי, כאילו חשבתי על זה בצורה מטאפורית, לפעמים יש משהו שקורה לנו ויש איפה זה פוגש אותנו, שני אנשים יכולים לעבור את אותה חוויה, אבל זה פוגש אותם במקום אחר.
כן.
אני אומרת שהמקום הזה של החוויה, זה בעצם איזשהו מקום כמו ריאקציה כימית.
כן.
ריאקציה כימית אף פעם לא קורית עם חומר אחד, זה חומר שפוגש חומר.
נכון.
אז כך, כשאישה פוגשת אישה, והיא נותנת את ההתבוננות, היא מוציאה ממנה, ממש משהו שכאילו ריאקציה כימית יכולה לייצר משהו חדש לגמרי.
נכון.
וריאקציה כימית הרבה פעמים היא דבר שאם מנווטים אותו לטוב, יכול לעשות טוב.
נכון.
אז זה דבר אחד.
ואם אנחנו עוד מסתכלות על זה, גם מבחינה אנושית, גבירה, אז אחת מהסיבות שהמילה בינה נקראת בינה, והיא באה משורש בית יוד נון, או בית וו נון, זה אותו דבר בעברית. והמילה שהיא מאוד מאוד חיה בתוכנו, המילה בין, between, בין לבין, שזה שורש הדבר הזה, שאנחנו יכולות לראות בין לבין, זאת אומרת את המעברים האלה, בינה מאפשרת ראייה מעברית, וכשאתה עובר ממקום למקום, אתה מאשיר את עצמך, ואתה יכול לראות את המעבר הכימי הזה, את היצירה החדשה של התרכובת החדשה.
אז הנה,
כנשים יוצרות, זה מה שנותן לנשים להיות מאוד מאוד יוצרות, את היכולת לראות בין לבין ולהתקדם לצעד הבא קדימה, בבינה היתרה שלהם. אבל תגידי, לבורים, מה זאת?
לבורים.
לבורים. מה זה? כשאומרים AI, מה זה הדבר הזה?
אז מה זה בעצם אומר? אז אני, חלק מהסיבה שבתמך אנחנו בכלל מתייחסים לסוגיה הזאת, זה בגלל שהסוגיה הזו נמצאת וכולם שומעים אותה ואומרים רק רגע מה זה, וזה כן טוב וזה לא טוב, ומה קורה ומה לא קורה, וזה כבר כמעט כל דבר בטכנולוגיה, אם אנחנו חוזרים אפילו לצד, כאילו, לדינמית הראשוני, אפשר להשתמש בו לטוב ואפשר להשתמש בו לרע. ויש עוד דבר, אם אנחנו מסתכלים על הרעיון של בינה מלאכותית, בינה מלאכותית כבר שוכנת בתוכנו הרבה זמן, רק שעכשיו זה הפך להיות קצת יותר נגיש, כן. לעמך, כאילו זה נמצא בבית של כל אחד,
כן.
אבל בגדול, בגדול בינה מלאכותית אומר ככה, יש לנו ים של מידע, והמחשב, את ישאלי אותו שאלה, הוא יודע לעשות שני דברים,
כן.
הוא יודע לתרגם את השאלה שלך במונחים אנושיים,
כן.
לשפה של מחשב,
כן.
הוא יבין את מה שאת אומרת, למה? לא בגלל שהוא חכם, אלא בגלל שמישהו עושה לו איזושהי רשימה.
כן.
שאומרת, השאלה הזו, המשמעות שלה יכולה להיות 1, 2, 3, 4.
כן.
זאת אומרת, הכל בסופו של דבר זה שם שלו. ואז הוא מתרגם אותה ובודק אותה אל מול ים של מידע שיהיה. עכשיו, האם הסיפור הזה התקדם בשנים האחרונות? התשובה היא לגמרי כן. האם כמות המידע שמולה הנושא נבדק בשנים האחרונות גדל? כנראה פי 100. ופי 100 ממיליונים, זאת אומרת, אולי אפילו פי מיליון.
כן.
זאת אומרת, זה גדל בצורה עצומה, כי המידע שקיים הוא מדהים. הוא מדהים.
כן.
אז בואי נחשוב נגיד על עולם של רפואה,
כן.
אוקיי, שזה מקום. ובואי נגיד שיש איזושהי מוטציה גנטית מאוד 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 ספציפית, היכולת עכשיו למצוא איפה עוד זה קיים, ולומר, הנה הסימפטומים, מה עוד יכול להיות, כאילו, מה זה יכול להיות, מה צריך לבדוק, ממה זה יכול להיות, כאילו, ממה זה נובע, זה משהו שעכשיו, עכשיו יש יכולת לעשות.
כן.
מה שפעם היה צריך להיות איזה פרופסור שיודע המון המון מידע, ואז הוא מכנס, תשיבי מה הוא היה עושה, הוא היה מכנס את כל הרופאים.
כן.
הוא היה מתקשר לקולגות בחול. אז עכשיו, כל המידע הזה, במקום להתקשר לקולגה בחול, הוא יכול גם, לצורך העניין, להתקשר לקולגה בחול שכבר מת, בגלל שהמידע שלו שמור, ואפשר להתייחס לכל המידע הזה.
כן.
וברגעים. ברגעים, בגלל שהמחשב עובד מאוד מהר, הוא יכול בעצם לעבור על כל המידע ולתת לנו את האינפורמציה. אז אחד, זה יכול להיות תשובות לכל מיני שאלות, אז יש את עולם הרפואה, אבל יכול להיות גם איך אני כותב מכתב התנצלות על זה שאני איחרתי להרצאה.
אוקיי, כן. רגע, אז אנחנו כאילו, מצד אחד אנחנו אומרות, יש הרבה benefits, כאילו זה מעולה, אבל מצד שני, אנחנו אומרות, צריך פחות אנשים, או ידע של אנשים שהגיע אל העולם.
אז אני אספר לך משהו נורא מעניין. אחד מהעולמות שמאוד מאוד מושפע מהעולם של בינה מלאכותית, זה עולם הכתיבה. היום אפשר לפנות למחשב ולומר לו, תכתוב לי עבודה, בנושא מלחמת העולם השנייה, ולא סתם מלחמת העולם השנייה, אלא מלחמת העולם השנייה באזור כך וכך, או משהו כזה, אוקיי? אז אפשר לעשות את זה. אבל איפה החלק של אנשים? א', צריך לדעת שהבינה המלאכותית מסתמכת על מידע. אמרנו, בינה זה דבר מתוך דבר, זה אף פעם לא משהו שנבנה מסקרץ', נכון? אז...
גבירה, בגלל זה אומרים בינה מלאכותית ולא חוכמה מלאכותית.
אני לא יודעת, אני רוצה לחשוב שהם היו כל כך אינטליגנטים.
אוקיי.
אבל ככה אני מבינה את זה. אוקיי. מבינה. אז אם אנחנו מסתכלים על זה, אז בעצם אנחנו יכולים לכתוב את זה, אבל ממה בעצם המחשב ניזון? ניזון מתוך תוכן שיש. עכשיו, התוכן הזה צריך להיות שני דברים. הוא צריך להיות מדויק. ואם יש עוד לפני המון המון שנים, היה מונח בעולם התוכנה, היה נקרא, את זוכרת שאני בשורשים שלי יש לתוכנה?
אני, גבירה, אני לא שוכחת.
את לא שוכחת, לא, לא שוכחת לי את זה. בכל מקרה. אז יש, יש מונח כזה שנקרא garbage in, garbage out.
אוקיי.
זאת אומרת, איזה מידע שתכניסי, זה מה שתקבלי בסופו של דבר. אני זוכרת שפעם בנינו איזושהי תוכנה שהייתה אמורה לנהל מלאי, ומישהו אמר, אבל מה אם אני מקיש שיש 9 עצים ובאמת יש 10?
אוקיי.
אז אמרתי, כאילו, אז ביקשת שיש 9 עצים וזה מה שיהיה. עכשיו, היום יש כבר מנגנונים שיודעים גם לסרוק, ויראו שבעצם המשקל לא מסתדר. אבל ככל שהמידע שייכנס יהיה יותר אמין, ככל שהמידע שהבינה המלאכותית מסתמכת עליו, יהיה יותר אמין, התשובה תהיה יותר טובה.
כן.
אחר כך יש סוגיה נוספת, זה סוגיה כלל עולמית, אוקיי? כן. לא קשורה אלינו כיהודים שומרי תורה עומד. יש סוגיה אחת, הסוגיה הנוספת בעולם הזה, היא סוגיה של, של הקשרות של המידע. האם זה מידע שאני רוצה אצלי בבית? האם זה ש... האם זו נקודת המבט שאני רוצה על דברים? אבל בואי ניקח את הדוגמה הזו של מלחמת העולם השנייה. האם אני רוצה נקודת מבט של... האם אני כיהודיה מאמינה רוצה לנקודת מבט של מלחמת העולם השנייה כמלחמת העולם השנייה, שאני רוצה להתייחס לזה לחורבן יהדות אירופה?
כן, נכון.
ואיפה יש לי את המאגרי מידע המדויקים, המותאמים, שאני יכולה להלביש עליהם את הטכנולוגיה הזו, ולפלטר מהם את הדברים שאני לא רוצה. אז יש גם ברמה של תוכן, וגם ברמה של שפה. אלה הסוגיות שאנחנו צריכים להשתמש בהן. ואנחנו צריכים לבדוק אותן.
כי אני רוצה שתסבירי לי את זה, כי בעצם אנחנו יוצאות שנייה להפסקת פרסומות, ואת נשארת איתנו על הקו, גבירה, אבל זה מעניין אותי, כי מה שאת אומרת זה בעצם... קצת ההבנה שעם כל הכבוד לכל בינה, גם אם היא זאת שהייתה עד היום, וגם זאת שהולכת ומתפתחת לנו בין האצבעות, היא תמיד חוזרת לתסמוך על עצמך, ועל מה שביקשת לדעת, ומה אתה הולך לעשות עם המידע הזה, לא?
לחלוטין.
אז חכי שנייה. נכון, נצא להפסקת פרסומות, אבל תזכרי את הנקודה שבה אנחנו נמצאות עכשיו, בשיח על הבינה המלאכותית, ועל הכנס
איפה
שלכם.
איפה האחריות שלנו? זו בעצם הסוגיה.
בדיוק. אז בואי נזכור את המילה איפה האחריות שלנו, ואנחנו כבר חוזרות לדון בזה, פרסומות וחוזרות. אנחנו עם גבירה מילואר מדברות על בינה מלאכותית, על בינה נשית, והיינו לפני הפרסומות, גבירה, במילה הזאת שנקראת אחריות, לאן אנחנו לוקחות כנשים יהודיות את המידע שאנחנו מקבלות מבחוץ פנימה אלינו, נכון?
נכון. נכון. ואני רוצה לחזור אפרת למה שאת אמרת שכל כך נכון על זה שבינה מתחברת לבן, למקום הזה שהוא בן.
Okay.
וכשאנחנו מדברים על בן, בן יכול להיות איזשהו רצף, אבל בן יכול להיות גם איזושהי מילה של הבדלה. נכון? המבדיל לגמרי. בין קודש לחול, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי הנס. נכון?
נכון.
אז אם אנחנו מסתכלות, אנחנו אומרות, בעצם יש לנו גם את המקום הזה של בן, ויש גם את המקום הזה של בונה. אני רוצה לצטט את רגי זלצר, שעושה עבודה מקסימה על כל הנושא של טכנולוגיה, היא גרה בדעתי בקנדה.
כן.
עושה עבודה מקסימה של איך אנחנו מכילים את טכנולוגיה בחיים שלנו. והיא מדברת על, כאילו, בחיים שלנו כנשים יהודיות, ואיפה הסיפור הזה פוגש אותנו גם כאימהות וגם כנשים, והיא מדברת על הסיפור הזה של בין, שהדבר הראשון שצריך לעשות בשביל לבנות זה להפריד. לעשות איזושהי הפרדה. אם יזרקו לך את כל החומרים שאת צריכה כדי לבנות בניין, באיזה פיילה אחת, לא תצליחי לבנות. הדבר הראשון שאת תעשי, זה את תוציאי קודם את העץ ותשימי אותו בצד אחד, ותפרידי את המלט היבש ותשימו אותו בצד אחר, ואת כל המסמרים תשימי במקום אחר, נכון? ואת המוטות במקום אחר. צריך לעשות איזושהי הבדלה, איזשהו בין, כדי להגיע לבניין.
נכון.
ואם אנחנו מסתכלות על המקום של האחריות, בעיניי המקום של האחריות זה להבין את ההבדל. ולהבין שאנחנו צריכים לחדד ולהפריד בין הדברים שמתאימים לנו לדברים שאינם מתאימים לנו, בין החומרים שאנחנו רוצים אותם בחיינו לבין החומרים שפוגעים בנו, ורק עם זה אנחנו יכולות לעבור לשלב הבא של הבניין.
וואו, זה חשוב כשאנחנו מדברות על בינה מלאכותית.
כי טכנולוגיה יכולה לנו רק בקלות להשתלט. בלי לשנשים לב, וזה קורה לנו. זה קורה לנו, אנחנו מתקשרים לפעמים לבנק, ואנחנו אפילו לא יודעים שאנחנו לא מדברים עם בן אדם. זו הרמה שהגענו אליה.
שזה חלק ממה שמאפשר את הבינה המלאכותית, נכון?
נכון, נכון, כי בעצם יש איזשהו, מה שנקרא, בוט או רובוט, או משהו כזה, או זה בעצם מרכיב מחשוב, שמה שהוא יודע לעשות זה גם להתאים, אפילו יודע להתאים את הכל. זאת אומרת, יש המון אלמנטים שהוא יודע לזהות, ולהתנהג, וכאילו להתנהג על פיהם.
תדעת, את מרגיעה אותי. מרגיעה אותי. נגיד לך למה. כי עם כל הכבוד לבוטים ולבינה המלאכותית, ועל זה שנכניס איזושהי מילה או איזה שתי מילים, והוא ייתן לי אוטפוט של כל מה שהוא צבר ולמד, הוא לעולם, וזה כל כך מתקשר לתוכנית שלנו, שהיום היא עוסקת בחינוך, בבינה אמהית, בבינה הורית, לעולם התוכנה של הבינה המלאכותית לא תדע מי אני. מי המיוחד שמבקש אותה, או מה הנקודה שהיא כל כך החוכמה הנסתרת של החינוך שילד מבקש מאיתנו כהורה, והמסך של המחשב שפולט לי מידע, הוא לעולם לא ידע מי אני באמת. הוא ידע מה אני מבקשת, הוא ידע איזה ערך הקשתי, אבל פה את אומרת, וזה כל כך מתחבר אליי גבירה, רק את תיקחי מתוך מה שהוא נתן, את מה שבאמת מתאים לך, זה עושה אותנו עוד יותר אחראים.
זה עושה אותנו עוד יותר אחרים, זה לא רק עושה אותנו עוד יותר אחרים, זה מחייב אותנו להיות עוד יותר אחרים.
שמה הולך לקרות בכנס?
סליחה?
מה הולך לקרות בכנס?
מה הולך לקרות בכנס? אז בכנס מגיעות מאות מאות נשים, בעלות עסקים. עכשיו, בעלות עסקים זה גם יכול להיות טענית, נשים שהן עצמאיות, וגם מנהלות שנמצאות איזשהו צומת עסקים, מנהלות תקציב וצריכות להתייחס לספקים ולמחירות ודברים כאלה. ואנחנו הולכות דבר ראשון להיפגש. דבר ראשון להיפגש ולהרגיש את העוצמה ואת הכוח של נשים שבשבילן העסק הוא בשביל עסק התורה.
כן.
זה דבר ראשון. ויש גם חלק מאוד מאוד משמעותי בלמידה בכנס. כי אנחנו מביאים מרצים, ואנחנו תמיד מביאות איזשהו תמהיל של, תמהיל שהוא גם על טרנדים שצריך להכיר אותם.
איפה זה יהיה?
בבנייני האומה בעזרת השם. בבנייני האומה ביום רביעי הקרוב בעזרת השם, בעזרת השם.
באיזו שעה?
זה מתחיל בבוקר, 8:30.
ואפשר לבוא ופשוט לקנות כרטיס?
אפשר, אבל רצוי קודם להיכנס לאתר ולקנות מראש, כי זה גם יוצא יותר זול.
אתר תמך כמובן.
האתר של תמך, כן.
גבירה. תמיד מעניין לדבר איתך על כל נושא שבעולם, והוא תמיד סובב סביב נשיות ויצירתיות.
זה מקום לתפילה שהשם ייתן לנו להבין ולהשכיל, יודעת, לשמוע, ללמוד וללמד, זה מתחבר להיום, נכון?
לגמרי.
להבין כדי ללמוד וללמד.
לגמרי.
איזה כיף לדבר איתך, איזה ספתח מקסים לשבוע. איי. שבוע טוב.
אמן, גביר הלב, ושיהיה בהצלחה בכנס ותצליחו בהכל.
אמן, אמן, תודה, להתראות.
ביי, מותק, להתראות. את שומעת מה שהיא אומרת, אני חוזרת אלייך שנייה, אתי, לאולפן. מה שגבירה מדברת כאן, זה על ממלכה חדשה, אבל שיש בה גם חיובי, ויש בה גם שלילי, זה שירות לאזרח, שהוא חלק מהתפתחות עולמית. איך אנחנו הופכים לאנשי חינוך קשובים לדור? כי אם נשאר ערכאים, זה לא יעזור לנו. והמשיכה הזאת של החבל היא כל הזמן.
אוקיי, זאת אומרת, אנחנו צריכים גמישות מחשבתית. הגמישות המחשבתית שלנו היא לעולם הבינה היתרה שניתנה, ולנו כנשים ניתנה לנו את זה במנה כפולה. אין מצב שאנחנו נלחם בטכנולוגיה. אנחנו לא נלחמים. מה שמתקדמים ומה שאנחנו רואים את היתרונות, יש המון יתרונות בטכנולוגיה, שהיום אי אפשר בלעדיהם, אנחנו לא נלחמים. אבל אנחנו מפעילים את הבינה היתרה שלנו, שניתנה לנו מהקדוש ברוך הוא, ולהיות גמישים איתה, ומה שמתאים אנחנו עושים, ומה שלא, יש גבולות מאוד ברורים, כמו מוקצה בשבת, שזה ברור ואנחנו יודעים גם מה החסרונות. אני אומרת, כמה שנתקדם, ומחשבים, ואייטק והכל, תמיד צריך את האנושיות, את הנפש, את הבן אדם. אי אפשר לוותר על הבן אדם. אנחנו בחיים לא נוכל להחליף את המורה האנושית במחשב. שיהיה איזה רובוט שיבוא וידבר איתנו ויגיד לנו, והבינה היתרה הזו תגיד לנו בנתונים שהיא אספה, תעשה את זה, תעשה את זה. ואיפה החיישן?
איפה המבט בעיניים?
ואיפה המבט בעיניים? ואיפה הלב המרגיש? ואיפה הדופק? ומה יהיה עם הדופק הקבוצתי? אין את הדברים האלה, אי אפשר להחליף בשום בינה יתרה. אבל...
בשום בינה מלאכותית.
בשום בינה מלאכותית, תודה. אבל אנחנו כן צריכים להיות גמישים. זו הבינה היתרה שלנו, האנושית, להיות גמישים. לדעת מה לקחת, מה לזרוק. אני אומרת בכל דבר, כל נאום שאת שומעת, תמיד תדעי מה לקחת ומה לזרוק.
נכון.
אין שלמות. יש דברים שלא מתאימים לי, תזרקי, יש פח. תזרקי ולא היה כלום ונגמר הסיפור. אבל תלמדי גם מה לקחת, וזה אני תמיד אומרת למורות. מורות שלא יודעות לבקש עזרה, ואומרות, הכל בסדר אצלי, הכל טוב, אני שואלת אותם, נו, מה קורה, הכל 100%, אני מיד יודעת ששם הכל, לא יודעת אם לא 100%, אבל יש שם משהו שלא מבקש עזרה, זה חיסרון.
שפה...
זה פגם.
שפה, אתי, זה קצת תוכנית מסגרת, את יודעת, שמתחילה ונגמרת בשיחה שלנו עם נושא דומה, כי בתחילת השעה הקודמת דיברת על משהו שתלמידה עושה, וזה יכול להיות גם ילד בבית שהוא עושה, ואז ההורה או המורה או הרבה מתרגזים, ואז הוא מחזיר לו, זה היה בתחילת השעה הקודמת. נכון שבעולם הטיפול ילד מעביר אלינו משהו. שלפעמים הוא מצוקתי בו, או אמרת כל כך חזק בשעה הקודמת, הוא רוצה להגיד לך משהו בהתחצפות שלו. לא רוצה להתחצף. ההתחצפות היא כבר ביי פרודקט, היא תוצר נלווה. ואז אתה מחזיר לו, אז העברה, והביטוי, אני חושבת הכי מדויק פה, הוא העברה נגדית, זאת אומרת, זה יכול לקרות גם בטיפול, וזה יכול לקרות גם בין הורי וילד, וזה יכול לקרות גם בין מורה, שפגעת לה באגו במורה, אז היא כבר תראה לך מה זה, פגעת לאמא באגו, אז היא כבר
תהיה... ונגמר הסיפור. ולכן אני אומרת, כאן אנחנו צריכים עבודת עמידות.
מבינה מה רב גרשון אומר?
מה שאומר רב גרשון, ובאמת, שיהיה לעילוי נשמתו, זה בדיוק זה, אם אנחנו לא נעבוד על עמידות שלנו כהורים, ועל עמידות שלנו כמורים, אנחנו לא אנשי חינוך.
נכון.
אנחנו לא אנשי חינוך. אנשי חינוך זו עבודת עמידות. ואם אין אותה, אז אין בינה ואין בינה מלאכותית ואין בינה יתרה, אין כלום. אבל ברגע שיש עבודה, אנחנו יכולים לנתב את הבינה המלאכותית עם הבינה שלנו ולתת את הגבולות במקום המתאים, ולבקש עזרה ולתת עזרה. יש משהו שנושם, יש משהו דינמי כל הזמן, גם בין מטופל למטפל. הרי אנחנו כמטפלות לומדות המון מהמטופלים שלנו. איך זה קורה? ואיך המורים, מכל מלמדה השכלתי.
נכון.
הרי אין מורה שלא לומד מתלמיד.
אין.
אם הוא לא לומד מתלמיד, אז הוא חתום ואטום, הוא לא מורה. הוא לא
בול.
מורה.
והוא לא הורה, אם הוא לא לומד מהילד שלו. ואת יודעת, תרשי לי לתת טיפ קטן למאזינים שלנו, גם עוד מהשעה הקודמת, וגם פה, בזכות מה שעכשיו את מניחה פה, רגע התבלבל לי, כן, הנה, זה שבעולם הטכנולוגי, שאנחנו בשעה הזאת כאילו מתייחסות לבינה היתרה, בוא נראה אם לבינה המלאכותית יכולה להיות בכלל עבודה על המידות. אבל טיפ קטן זה שכשמשהו טכנולוגי, שנוגד למה שאתה חושב בבית שלך, אסור, משהו שאת רוצה כהורה לאסור, בבית. וזה מבאס את הילד, זה מעציב את הילד. אז אחד מהדברים, כמחנכת, כאימא, את יכולה להתבאס יחד איתו. כאילו, אוף, זה חוסם לי.
נכון.
אוף, זה בסה, הייתי רוצה לראות את עכשיו את הסרטון, אבל זה, פה זה חסום. זאת אומרת, כשיש לך בינה יתרה של הזדהות רגשית עם הילד, זה
בדיוק העניין. שילד מרגיש שאתה איתו, אז הוא מוכן ללכת איתך באש ובמים.
בדיוק.
אבל כשהוא מרגיש שאתה חסום, ואתה סתם תוקע את הגבול, אבל בלי נשמה יתרה, בלי הבינה היתרה הזו, אז הוא מרגיש שלא מבינים אותו.
נכון.
ברגע שהוא מרגיש לא מובן, ולא מוערך, ולא נכנסים לרגישות הזו שלו, הוא לא מוכן לקבל מרות.
תעזור.
אבל כשאתה איתו, הוא יוכל לקבל את המרות שאנחנו כאילו אומרים, וואה, אנחנו נשתומם, וזה יהיה ביחד, בצוותא.
נכון, כי שום בינה יתרה לא תיתן מבט אנושי בעיניים, ותראה, היו לנו בשבת אורחים לא דתיים שבאו לראות מה זאת שבת. ובאמת גם הם נאלצו, ילדים שחיים עם מסך צמוד, להתנתק מזה מתוך כבוד אלינו, כאילו, באמת, אולי הם יחביאו את זה במיטה, אני לא יודעת, אולי. והילדים, אני חושבת, פתאום גילו שכמה בינה מלאכותית שלא תהיה, הבינה הטבעית, או כן, אולי מלאכותי זה ההפך מטבעי, הבינה האנושית שהייתה בשולחן שבת, או שהייתה בגן השעשועים, שהייתה במשחק קופסה שאלה ששאלתי אותם, פתאום, זה, זה, זה היה כאילו, אני רוצה עוד מזה. אז אני יכול ליהנות מטכנולוגיה, אבל אני מבקש את אבא ואימא בחוכמה.
כן, ואני אומרת כמה שהטכנולוגיה היא טכנולוגיה, ולפעמים את יודעת שזה כבר מאה, זה too much כזה, ואת אומרת, די, בוא נרד, מה זה השבת? כל השבוע אנחנו רצים, עושים, שבת אנחנו עושים הפסקה מהטכנולוגיה, נכנסים אל הנפש, נכנסים אל המשהו הזה, בלי פלאפונים, בלי נעים. היום את רואה זוגות יושבים בבית קפה או במסעדה, כל אחד עם עצמו, עם הטלפון. איפה הביחד? השבת היא הביחד הזה. ואנחנו משתוקקים שהיא לא תצא, ולא תיגמר. אז זו חגיגה לנפש. אז ילד מרגיש את זה, אז הגבולות הם אפשריים. הם אפשריים, הם הכרחיים, לצד מה שמותר להשתמש בבינה המלאכותית, וזה בסדר. אבל אתם לא מבינים כמה שילד מחפש את הגבולות.
וגם אם את הזכרת זוגיות, ושניים שיושבים במסך של טלפון, אז בואי נגיד את זה וניפרד, זה שעוד לפחות נבח, אם משהו שנשלח אליך בטלפון מרגש אותך, או עושה לך רושם, או עושה לך מחשבה, אז תניח אותו אחרי שקיבלת בטלפון, ושתף אותו עם בן הזוג, או שתף אותו עם הילד שלך, בלי הטלפון. זאת אומרת, תנצל את הטכנולוגיה בשביל לעשות קשר משפחתי. יאללה, נכון. אתי גרוסברד, כיף שבאת מירושלים.
היה לי ממש כיף לדבר איתך כרגיל, אפרת. תודה. ותמשיכי לעשות חיל.
אמן, תודה רבה תודה, רבה.
תודה, ושזה יהיה לעילוי נשמת המרן שאנחנו מבקים על הסתלקותו.
אמן, לזאת הייתה הכוונה, וכוונות נחשבות בשמיים.
אוקיי.
ביי, תודה.
תודה, להתראות.
אני לא בטוחה שהנפש שלנו תמיד מתוכנתת לשמוח כשמגיעה אלינו שמחה. מה זאת אומרת? היא שאלה אותי. זאת אומרת שכשבא בחסדי השם שמחה, ברית, חתונה, בר מצווה, אירוסין, חנוכת הבית, אני מבינה, את לא צריכה עכשיו לפרט לי את כל סוגי השמחות שיש. אז לא תמיד את יכולה לשמוח באותה מידה שאת אמורה לשמוח, או במידה שאת רוצה לשמוח. כי את לא מכונה. את לא בינה מלאכותית, ואין עלייך כפתור שלוחץ ואומר לך, שמח. ולפעמים, דווקא בשמחה עצמה, את עוד כל כך מוטרדת מההכנות שלפני, וכל כך עסוקה בהיא הזו שחשובה לך משום מה יותר מאחרות, במקום לשמוח בשמחת עצמך, את עסוקה בלהיות מוטרדת אם היא הגיעה לחופה של הבן שלך או לא, ואם היא נהנית עכשיו או לא, ואם היא רואה את שושני השושנים ואת קלני הקלניות שהשקעת בהן את כל חסכונותייך. את עסוקה במחשבות, בדברים טכניים מיותרים, ולא יכולה, סתם כי היא נבראת בן אדם, להתרכז עכשיו רק בעומק, בעומק הגיעו של בנך להיות מוטרדת. בר של מצווה. הבנתי, היא ענתה לי. אבל בחוץ לא רואים עליך כלום, את נראית בשיא שמחתך. ואני עונה לה, בדרך כלל זה עובד, כן. מראים בחוץ שכן. לא מביאים את סל הכביסה לאולם, מביאים רק את הלחיצות החיצוניות של הדשות המצלמה. השמחה האמיתית שלנו באה בלי להודיע. לאו דווקא בזמן האולם. ואני מברכת את שתינו, שבאותו רגע, כשהיא כבר כן באה, נספר עליה בתפילה לבורא עולם. היא באה בשתי גרסאות משלה. שתיהן דורשות את המצרך הנפלא הזה, שנברא אי אז בבראשית. שתיהן דורשות זמן. פרטי. היא ביקשה ממני, ואני עניתי לה, אל תגידי לי פרטי. אז איך להגיד? תגידי לי, ביקשתי ממנה, תגידי לי בערי. את לוקחת את זה מפרטי נמקי, אסבירי בערי? כן. מכל הרשימה, אני, אפרת, מעדיפה את בערי. למה? היא שאלה אותי. כי בערי בא מהמילה בער. בער מים חיים. זה מקום שמסביר במדויק את החיים. את זרימת השינוי. את המצבים של הרוח. את פיפוע החיים. ברגעים האלה שהם נהיים ברורים. טוב, בערי. ואני ניסיתי לבאר לה. שמחה אמיתית, את שומעת? יכולה לבוא, הנה הבאר, דווקא אחרי זמן. כשחולפת השמחה, הנרות, הצמחים והדודות. שמחה אמיתית של ילד שהתחתן וטוב לו, יכולה להתרחש בך דווקא כשאת בכלל לא עם שמלה שלא נוח לך איתה, ועם נעליים שעושות לך יבלות ברגליים. שמחה אמיתית על שמחה אמיתית יכולה להתרחש בך דווקא שבועות אחרי, כשהאדרנלין יורד. החברה היא שאת מנסה לעשות עליה רושם נעלמה לך מהמחשבות. שמחה אמיתית על שמחה אמיתית שהתרחשה בחייך באה בך בלי להודיע, דווקא בדיוק כשאת מדיחה כלים ונשברת לך בטעות כוס חולמנית שכמוך. שמחה אמיתית על שמחה אמיתית יכולה להתרחש בך דווקא כשאת סוחטת סמרטוט. השמחה האמיתית, וזה מה שמשמח בה, לא עובדת אצלך. היא לא באה לפי הוראות ההפעלה של קמטי החיוכים המזויפים שלך. היא באה כשהיא באה. אבל כשהיא נמצאת, עשי טובה, תעצרי הכל ותבקשי לרדת. לאן לרדת? היא שאלה אותי. ואני אפרת עניתי לה. רדי. רדי אל עומק באר השמחה, מקום הנמצא בתוכך. תתפסי סידור, תחברי בין מילים שלך למילים של חז"ל, תעצרי הכל. תגידי רגע לטלפונים לרשימת התודו שלך, ותעמדי לבד. את, השמחה, ומי שהביא לך אותה. ותישארי שם, בשניות האלה. שואלת אותי, פשוט לעמוד? ואני עונה לה, פשוט לעמוד. ולהודות. להכיר, לקלוט, לשחזר, לבכות, ליקר, להרגיש. את יודעת מה? את יודעת מה קורה במוח ברגעים האלה, במה אנחנו משהות תחושות אמיתיות טובות? מה? היא שאלה אותי. ואני עונה לה, קורה בדיוק ההפך ממה שקורה כשאנחנו שוהות בדאגות, בחששות, בחרדות, בכיתורים, בתלונות, בראיית שחורות. אלה באים לנו ממש באוטומט, בלי להתאמץ כמעט. איזה אבסורד. שמחה אמיתית, אוי, כמה זה עצוב. מצריכה מאיתנו לפעמים ריכוז של כותל, קליטה שכל זה באמת קרה, וזה כאן, וזה ממש נפלא. יש לך סבלנות לעוד משהו קטן? שאלתי אותה. בערי, היא ענתה לי. והמשכתי. וזה האופן השני. לא כדאי לחכות לשמחות גדולות. אפשר להרים עיניים ולהודות גם בשמחות קטנות. המוח מגיב לזה אותו הדבר. מישהי חייכה אלייך ואמרה לך כמה הטובה, תעצרי לשנייה, תנצרי, תודי, תרגישי בתוכך את המחמאה. סיימת לשטוף הר של קיור? תעצרי, תתבונני. זה לוקח שנייה, תקרצי לעצמך באהבה. תחושת שמחה אמיתית היא כל כך חמקמקה. אם היא באה אלייך, תתפסי אותה, תכניסי אותה אלייך מהר פנימה בהכנסת אורחים, כדי שהיא תרוץ לספר לחברות שלה, השמחות הבאות שמחכות גם הן לבוא אלייך אל תוך המחשבות, שיש כאן אחת ששווה בתוכה לשהות. אום כדליבה, כאן אפרת ברזל, אסתי הרשקוביץ, פסח בגד, רוצו לחבק את הילדים שלכם.